אני רוצה להתחיל את השיחה ככה לתת איזושהי זווית נוספת. הזכרנו את אברהם אביהרה ואני רוצה קצת להרחיב טיפה על כל האיכויות, על הדקויות של האיכות של התרגול שמוצע. באופן כללי אני מזמינה את כולנו לזכור, וזה חוזר ונאמר ובכלל נמצא פה כרקמת חיבור בתוך התרגול שלנו, זה סוג של כמיהה או רצון או אפילו זיהוי של הפוטנציאל, נקרא לזה ככה, שיש לנו אפשרות להשתחרר, שיש הזדמנות כזו. עכשיו, כשאני אומרת את הדברים, אז לפעמים זה נשמע, יש לנו נטייה לקחת את הדברים לקצה, כן? אבל כל התעוררות קטנה, כל שחרור קטן מדפוס, מהתניה, מדברים אוטומטיים שמנהלים אותנו, בין אם ידענו עליהם או לא ידענו עליהם, אנחנו ערים עליהם או לא ערים עליהם, זה עושה הבדל מאוד משמעותי באיכות החיים שלנו. אז יכול להיות שכל מי מאיתנו שישב פה, חלקנו אולי רוצה להגיע להערה מוחלטת ו... חופש מוחלט, וחלקנו אומר כל התעוררות וכל שחרור ולו קטן ביותר הוא הרבה מאוד בחיי, וכל מה ואחרים מאיתנו נמצא בטח בתווך איפשהו. ומה שחשוב, שלא כל כך פשוט כשאנחנו רואים לעשות את התנועה הזו, כי יש בה הרבה מאוד מפגש עם המציאות כפי שהיא. אנחנו נוטים פעמים רבות לומר שהמציאות כפי שהיא זה כאילו זה אני, אנחנו קוראים לה אני, כן? אני כזו, אני כזה, אבל זה באמת אלו, אני הזה, זה אלו חלקים מתוך המגוון אירועים במציאות אני בחרתי, כן? להזדהות איתם, זה מה שעושה את האני הזה, זה בעצם החוויית חיים שלנו, גם הרבה פעמים נובעת מכל המגוון שיש בחיים ועם מה אני מזדהה, עם מה אני מזדהה. Okay, והבודה בא ואמר, למעשה אני מציע כאן מה שגיליתי על עצמי בתוך המסע שלי, בתוך התרגול שלי, אני יכול לדבר על הסבל והשחרור מהסבל, זאת אומרת שיש פוטנציאל. היופי הוא שכשאנחנו מדברים גם בתוך התרגול וגם הבודה דיבר, לא דיבר ממש על הפסקה חד וחלק, הפסקה מיידית של הסבל, אלא יש מה שנקרא צמצום הסבל, והסבל הוא מילה אולי מתעתעת, כי אנחנו לא נוטים להשתמש בה ביום יום, אבל נזכור שהסבל זה היא כל הגדרה של אי נחת, של אי סביות רצון. בקונטקסט שלנו יכולים לראות שאי קבלה של מה שקורה לי, כן, של המציאות, יוצרת אצלנו תנועה מאוד חזקה של אי נחת, אי קבלה, אי שקט. זה הסבל, כן? רק ככה נזכור, לא מדברים רק על האירועים המאוד קשים, המאוד דרמטיים בחיים, שבוודאות אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה סבל. אבל לא, כל חוויה כזו של משהו שכאילו מושך לי כאן את הקרית, מזיז אותי, לא נותן לי מנוחה, אוקיי? את זה הבודה הגדיר גם כסבל. אז נקודת ההנחה היא ש... זה המצע של המציאות שבה אנחנו חיים, אוקיי? לא כי אנחנו מביטים דרך עדשות אפורות כהות וכו', אלא מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על הטבע, כן, זאת האמת הראשונה שהבודה לימד, יש שם מצע. אז אני רוצה כרגע מהידיעה הזו ככה לדבר על אברהם אביהרה ולגעת, ולאחר מכן אני גם אספר קצת על התרגול שאנחנו עושים כאן, יכולת להרחיב קצת ולהבין אותו אולי יותר לעומק. אז מתוך הארבע, המטה וסטיבן דיבר עליה אתמול יותר הרבה, ואני רוצה לדבר רק על האיכות הזו כבאמת איכות מאוד בסיסית. איכות בסיסית של כאילו לייצב את הלב שלנו במקום של פתיחות, של קרבה עם העולם. עכשיו זה קרבה עם עצמי, קרבה עם העולם, האהבה חברית, או גם נקרא לזה אהבה ללא תנאי. אוקיי? יש לזה הרבה מאוד מילים, אפשר לומר חסד, אבל יש לזה כל מיני מילים, וחשוב מאוד גם שנזהה את התנועה, כי זה הכל מין סוג של תנועות מאוד עדינות, פנימיות שלנו. אוקיי? באיזה רגע יש לי את המטה לעצמי, היכולת שלי לגעת ברכות, להתייחס, כן? ולהיות קשובה למה שקורה בעולם הפנימי, להיות בקרבה ולאו דווקא במאבק. אז האיכות הזו של מטה, בכלל כל אברהם אביהרה יש להם חלוקה כזו שמה שנקרא אויב קרוב ואויב רחוק. Okay? אויב הקרוב זה מה שיכול להיחוות כמו איכות של מטה, אבל זה לא בדיוק, זה בדיוק איך אנחנו, הדקויות של... בניואנסים. אז האויב הקרוב של המטה הוא אותה אהבה שאנחנו אהבה בתנאי. אהבה אולי נקרא לה רומנטית. אותה אהבה שאנחנו יכולים להגיד, הרי אנחנו לא יושבים פה להמציא את האהבה, אבל זו אותה אהבה שבסופו של דבר שהתנאים הולכים, היא גם הולכת. זאת אומרת שהתנאים שלי לא מתקיימים, כן, שזה לא לסביעות רצוני מה שקורה שם, אז גם האהבה כבר לא קיימת. וזה מה שנקרא האויב קרוב, כי הרבה פעמים יהיה לנו תחושה שיש אנשים שיש לי אהבה אליהם ללא תנאי. אוקיי, ואני אגיד יש מטה. אבל שם הניואנס הזה הוא לפעמים עם טריקי כזה. רק האויב הרחוק זה הקצה השני, זה משהו בדיוק ההפך מהמטה, וזה השנאה. אוקיי? הגישה באופן כללי כשאנחנו מדברים על הטיפוח הזה של מטה ופנייה פנימה פעם אחר פעם, שוב אמרתי, נובע מתוך הידיעה שכל האיכויות קיימות בנו, אוקיי? ובעיקר גם על העובדה שלפחות כל אחת מהחוויות גם היו קיימות בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת חסרים בכלום. יש כאן מי שיגיד, אין לי את הביטחון, או אין לי, אף פעם לא היה לי, אני תמיד ככה. ויש לפעמים, מספיק שיש רגע אחד, רגע אחד של, של, תחושה של שמחה, של ביטחון, של אהבה, של, אושר, כן? כל אחד מאיתנו מגיע עם איזה תפיסות, מה יש לו ומה אין לו ומה מעולם לא יהיה לו, לעולם לא יהיה. וכאן גם צריך לזכור שרגע אחד של איכות כלשהי, כן, מעידה על הקיום שלה בתוכנו. רגע אחד של חוויה כלשהי. כי אם היא לא הייתה שם, אפילו לא כזרע, אז אין, לא היינו חווים אותה. כן? אני רוצה לעבור כרגע לאיכות הנוספת שהיא החמלה. והחמלה נוגעת באופן מאוד ישיר, היא כמובן, המטה היא התשתית של החמלה. אבל לא רק המטה, אלא גם הבהירות לגבי הסבל, לגבי האינחת, לגבי הקיום של, של הסבל בעולם. והיכולת שלנו לבוא וכמו לשאת את הסבל. לא כעול, אלא כמשהו שאנחנו יכולים לראות, להכיל, להכיר. Okay. זאת התנועה של חמלה, זאת האיכות של חמלה. ולכן אני אדגיש אולי גם בהמשך, שכבר בתרגול הזה, כשאנחנו מתרגלים את המטה, או גם מה שעשינו אתמול, כן? היכולת שלנו לבוא ולהיות ברכות, גם עם רגעים במקומות קשים, זה כבר טיפוח של חמלה. זה כבר החלק הזה שמניח את כף היד באזורים, במקומות, בקשיים. זה הרגע הזה להיות שם עם מה שלא נעים, עם מה שקשה, עם מה שלא לסביעות רצוני, ויחד עם זאת להיות איתו. ולא לסובב לו את הגב. Okay. נכונות לפגוש. לא לקחת את זה כמשהו אישי, אלא יכול להגיד, כן, להתעורר לתוך המקום הזה, של אי נחת, של סבל, של, של משהו שקיים בתוך המציאות. ולכן האויב הקרוב של החמלה הוא הרחמים, והרחמים יש בו משהו מאוד, מאוד טריקי, כי אנחנו כאילו פוגשים משהו אבל במרחק. מה שמרחיק מאיתנו זה קצת הפחד, זה החלק הזה של אני שם ולא באמת שם, לא באמת פוגשת. חמלה זה האיכות הזו שאני יכולה להיות ממש באיכות של הלב פתוח של המתה, כן? איכות של מוכנות, לב פתוח, גם עם כאב, גם לנוכח כאב. וזה כמו לחוש את הרעידה הזו של הכאב, להסכים לחוש את הכאב הזה כאילו שלי. Okay? כי כאב הוא כאב. כאב הוא כאב, יש משהו ביכולת שלנו להתגונן על העולם ולראות, יש פה כאב. וזה לא כאב שלו וכאב שלי וכאב שלהם, אלא יש כאב. זה לא רק ברמה של מי זה, אלא העובדה שזה קיים. והיכולת שלי לבוא ולהסכים להיות שם בלב פתוח. לא מתגונן, לא חושב, משהו הזה של באמת להסכים. לא כדי לתת תשובות, לא כדי לתת פתרונות, לא כדי מצד אחד לנחס ולקחת את זה לעצמי, והצד הזה של הרחמים שמתרחק. הרבה פעמים אנחנו מאוד מתערבבים עם כאב, תוך הרצון שהאחר לא יחווה אותו, שזה גם אשליה, שלי יש יכולת לקחת כאב של מישהו אחר. כן? לפעמים מה שכאב מבקש זה פשוט נוכחות. זה האיכות הזו, ו... אני רק מזמינה אתכם לחשוב ולהרהר באיזה סיטואציות אנחנו פוגשים את המילה חמלה בחיים. איפה זה קורה? והרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה רק באמת מצבי קיצון, כשמדברים על חולי, משהו כזה קצת לעתים סופני, כאילו משהו מתגייס, אבל יש, בחמלה יש לנו כל הזמן. חברים שלידינו שחווים קושי, ומה אני יכולה לעשות שם? מה עושה הורה? מה עושה הורה כשהילד שלו חווה קושי? איך אפשר להיות שם בחמלה? ולא לקחת לו את זה, או לפתור לו את הבעיות. אוקיי? הבודה דיבר על האיכות של חמלה, דרך אגב, כשניסה לתאר אותה, אז כפי שאומר שבאהבה, אז כן, במתה זה כמו לילד האחד והיחיד, אז חמלה זה כמו איזה, אותם זוג הורים, אבל זה עם ילד שיש לו מה שנקרא צרכים מיוחדים. Okay, זאת אהבה, ויש שם התייחסות לצורך, אבל יחד עם זאת זה לא... כן? מתייחסים לזה, עדיין בלב פתוח, יש שם את אותה אהבה, וגם מתייחסות לעובדה של זה, יש לו יותר קושי. אז זה האיכות הזו. עכשיו, הילד הזה, זה כל מי שיושב כאן, כל מי שחי איתנו לצידנו, כולל אותנו. גם אנחנו צריכים מיוחדים הרבה מאוד פעמים. אז זה האיכות של החמלה, של הקרונה. עכשיו אנחנו מגיעים למשהו דומה אבל שונה. מה זה דומה אבל שונה? המודיטה, שזה השמחה, היכולת לשמוח. שמחה אמפתית זה נקרא, זה יכול שלנו לשמוח בשמחת האחר. אוקיי? עכשיו זה מה שפעם מישהו אמר לי זה מהפכני. כי זה לא רק שאנחנו נושאים את הסבל של מי שבסביבה שלנו, או כל מי שאנחנו פוגשים, כי כל שמחה שקורית בסביבה היא כמו השמחה שלי. אתם לא נראים שמחים במיוחד מהבשורה הזאת. השאלה אם אנחנו יכולים לראות את זה, שזה פוטנציאלית מדהים. ויחד עם זאת, למה זה לא קורה לנו? שכל שמחה שקורית בסביבה שלי, שמישהו מצליח, שמישהו משיג משהו, הגיע לאיזושהי דרגה, לימודים, חיי משפחה, רכב חדש, לא משנה. אבל כשמישהו שמח, זה כאילו השמחה שלי. פוטנציאלי. זאת אומרת שזה לא רק, אוקיי, איפה שיש כאב זה כמו הכאב שלי, אלא איפה שיש שמחה, היכולת של הלב הזה לחוש את השמחה, כאילו זה משהו שקרה לי באופן אישי, כי זו שמחה נטו. אוקיי? וזה, אני אומרת, להאיר את עינינו בעניין הזה. זה המודיטה. זה האיכות הזו, הרביעית של השלישית של אברהם אביהר. אז אם ככה, אז מה האויב הקרוב? האויב הקרוב, כשאנחנו פוגשים שמחה מסביב, זה החלק הזה של הצביעות. חלק שאומר, איזה יופי, אבל בפנים אין אותנטיות של הלב, איזה יופי. יש משהו שאומר, מראית, כן, זה מאוד, זה, איזה יופי הצליח לך, איזה יופי השגת. והאויב הרחוק זה קנאה. זאת אומרת שיש פה בתווך, יש שם איזשהו פער שכאילו אם למישהו, מישהו הגיע, מישהו השיג, לי לא יהיה. יש איזשהו צמצום בשמחות בעולם. אוקיי? זה סוג של, כמובן, חלק מהשליה. חלק מהשליה. אז חלק מהתרגול הזה של אברהם אביהר, היכולת לשמוח בשמחת החלק, זו שמחה מאוד אותנטית, שמחה מאוד גדולה. ממש שמחה. אוקיי? אפרופו, אם אנחנו ממשיכים עם אותו ילד, אז אפשר לומר שזה מה קורה לזוג הורים שהילד שלהם מצליח במשהו, יתקבל למשהו. לא יודעת מה, כן, הצליח בלימודים, רישיון, קיבל רישיון נהיגה, הצטיין באיזשהו מקום, זכה בתפקיד שהוא רצה, וזאת אומרת, זה מאוד אותנטי השמחה של ההורים. ואין שם קנאה. ברוב המקרים לפחות. אין, יש שם משהו מאוד אותנטי, נכון? איזה יופי, צריך לך, איזה יופי. אותו איזה יופי, זה גם באמת שכל חבר חברה באים לספר לי, כל שכן שכנה, כל מישהו שהגיע וחובר שמחה במה שקורה לו בחייו. זה בדרך כלל רגעים לא כל כך ארוכים, אבל השמחות האלה, אבל... שוב אני אומרת, זה, אני מזכירה שהבודה דיבר שאפשר לטפח את זה. זה לא שיש לי או שאין לי. אף אחד מהם. אנחנו מדברים פה על מה בפוטנציאל, מה זה הטיפוח של אברהם, כן, של איכויות אברהם אביהר. זה ממש טיפוח. אחרון חביב זה האיכות של השתוות הנפש, או נגיד של איזון. האיכות הזו של קבלה מאוד עמוקה. האיכות הזו של היכולת ממש להיות עם הדברים. בפתיחות, יש שם חכן, זה כשכל האיכויות האלו גם יחד, היכולת לקבל, היכולת של, כן, שמתה נמצאת שם, שחמלה נמצאת שם, שהשמחה נמצאת שם, זה גם האיזון הזה. שהלב לא תלוי במה קורה בסביבה שלי. והוא לא מנותק, אבל הוא לא תלוי. מאוד פתוח, נדיב, היום מדובר על האיכות של שמש, כן, זאת האיכות של שמש. איכות כזאת של נתינה, יציבות, ללא תנאי. האויב הקרוב של ההשתוות נפש, מה שאנחנו יכולים לקרוא לזה הרבה פעמים השתוות נפש ואנחנו יכולים להתבלבל, זה כשנופלת עליהם סוג של אדישות. קצת מתנתקים מהמציאות. ונראה שיש שוויון נפש כי אנחנו, כן, יש לנו חלק בתודעה שקצת מוריד מסך, ואז נוצר איזשהו שקט, והוא מין שקט אשלייתי כזה, הוא לא באמת אמיתי. הוא יורד כי אני קצת מתרחקת מהמציאות, אני... לא נמצאת איתה ממש בקרבה. ולכן זה יכול להתפס כהשתוות נפש. אבל זה לא המדויק של זה. אוקיי? והאויב הרחוק של זה, זה החרדה. זה החלק של האי שקט. של כל הזמן, כן? אין שום שקט. כשיש לנו חרדה, אז אין שום שקט. אני חושב שכל הזמן מרגיש שזז ורועד. זה בגדול ככה... עוד איזשהו מבט על אברהם אביהרה. ומכאן אני רוצה להתייחס יותר אל המשפטים, בכלל על התרגול שלנו כאן ועל התהליך שלו. התפיסה היא שאנחנו מתרגלים את זה ומתרגלים כדי להתחיל, נתחס למשפטים כסוג של טיזר, אני אגיד לזה ככה. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, אני לא יודעת אם זה כן או לא, אבל כשאני פגשתי חלק מהמשפטים, שני משפטים שניתנו לי לפני הרבה מאוד שנים לומר אותם, ללא הכנה מוקדמת, אני אומרת ללא הכנה מוקדמת, ולי לא הייתה שום ידיעה, ואפילו לא בחרתי להשתחרר באותו זמן מסבל, לא ידעתי עליו, אבל אני זוכרת שזה עיקה בי, ובאמת נפתח שם מה שנקרא, אף אחד לא אמר לי mind the gap, אבל נפתח שם הפער הגדול הזה של ביני ובין היכולת בכלל להיות חופשייה או מאושרת או מה שלא יהיה. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד שהיה איזה משבר רוחני שם הוא קרה בפעם הראשונה בשוק כזה של איזה סיכוי יש לי בכלל. הייתי מאוד מאוד צעירה, אבל זה בכלל לא היה, זה פתאום כל מה שהיה בתוך המפגש עם הלב נראה בלתי אפשרי. אוקיי? אז המשפטים יכולים לעשות את זה, אבל הם גם יכולים לעשות משהו אחר, אם אנחנו זוכרים את הגישה. עכשיו, לא בהכרח אנחנו חייבים להחזיק את המשפטים. כשאנחנו מבינים, ותראו כמה, גם סטיבן, גם אני, אנחנו מדברים, מנסים להבהיר את האיכויות עליהם אנחנו, כן? שאותם הדרגול הזה מייצג. מדברים על האיכויות. וזה לא משהו, איכות זה לא משהו שאני יכולה לעשות לו הגדרה במילון וזהו קיים, אלא באיכות יש משהו שהוא מעבר למילים, הוא הרבה קשור לתחושה, הוא יותר קשור לקשב מאוד עדין כזה. ולכן זה יכול להיות מילים, זה יכולה להיות רק הכוונה. בעצם הכוונה שלנו לבוא ולפגוש את העולם בקרבה. Okay? לפגוש את העולם ממקום של להיות ידידותיים לסביבה שלנו. לא רק שהיא תהיה ידידותית לנו, גם אנחנו יכולים להיות אליה. ואיך אני מטפחת את המקום הזה? שבאופן כללי אנחנו יכולים להגדיר אותו כלב פתוח. Okay? הדבר הזה של לצאת לעולם בבוקר, בערב, בצהריים, וכברירת מחדל אני יוצאת אל העולם כמקום שאני חשה עליו קרבה. אמרתי את המילה, כן, לבביות, יצאתי לעולם עם לב פתוח. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מתי בפעם האחרונה באופן מכוון עצרתי, עשיתי צ'ק-אפ כזה, אמרתי, אוקיי, מה מצב הלב ואיך אני עכשיו מתכוונת, באופן מכוון, אוקיי? לצאת לעולם ממקום, באמת מסוג של פתיחות, כתרגול. וכמה שאנחנו מתרגלים את זה יותר, יש בזה משהו שמשכנע אותנו להמשיך ולעשות את זה, כי שם אנחנו חווים, זה ממש להביא את החופש ללב הלכה למעשה. לא לחכות שהלב ישתחרר. Okay? יום אחד בתרגול הלב שלי ישתחרר. לא, ממש להביא לו את החופש באופן מכוון. זה אפשרי. Okay, זה עניין של כוונה. רגע, עכשיו, לא משנה אם הוא יסגר ברגע ש... לא יודעת מה, מישהו יחתוך אותי בכביש או שאני אפגוש את הבוס שלי. אבל בכוונה זאת הכוונה. לפעמים אנחנו יכולים רק להחזיק את הכוונה. כן? בלי משפטים, עם משפטים, זה לא הרלוונטי. הרלוונטי זה הכוונה. הכוונה שלי לצאת לעולם כרגע ולהסתובב בו כמו בבית. אז זה ברמת הטכניקה, אנחנו מתעסקים, אבל זה לא בהכרח, ואצל חלקנו זה יהיה, כן, אמרנו משפטים, בכוונה, אבל זה גם יכול להיות תחושתית. ממש אנחנו מפתחים איזושהי רגישות לגבי מה קורה לנו בלב. כמה, יש איזושהי רגישות שאנחנו יכולים לפתח. לגבי מה המצב כרגע ואיך, כן? באופן מטאפורי, מטאפורי אנחנו מרחיבים את הלב, מביאים חיוך וזוכרים זה, זה יכול להיות תחושתי, כי אם אנחנו מפתחים רגישות לעולם, לעולם הפנימי שלנו, וזה גם מה שקורה כאן, אנחנו מפתח רגישות לתחושות, לרגשות, תחילים לזהות מה קורה, ומתוך זה אומרת, אוקיי, הסתובבתי מקובצת חצי יום, אני יכולה לעשות עכשיו ריסט, להתחיל מחדש. להיפתח. אז זה ככה על, אני יודעת שטכניקה זה דבר שיכול נורא לצמצם, אבל אני שוב נזכור שאנחנו צריכים להיות מספיק גמישים קודם כל להיפגש עם האיכויות האלו, ואז מה אני בוחרת לעשות איתם בחיי היומיום שלי. אנחנו התחלנו את התרגול היום מאמירת המשפטים לעצמנו. עכשיו, המשפטים יכולים להיחוות באמת כאלו שיוצרים לנו את הגאפ הזה, והמשפטים יכולים להיחוות ממש כמו איזה מים זקים כאלו שנשקים את הפנימיות שלנו. יכול ככה או ככה וחלק, יכול שזה לא יעשה שום דבר. אבל בכל זאת יש חשיבות לאמירה של המשפטים לעצמנו. אני תכף אעבור על כל הדמויות שלמעשה באופן מסורתי אנחנו עוברים דרכם, ולכל דמות יש איזשהו, יש איזושהי חשיבות למה אנחנו מתרגלים לאותה דמות. אבל בסופו של דבר, היכולת שלנו לומר לעצמנו ולהיות שם באמת כלפי עצמנו, זה הדבר הכי אותנטי, כי התפיסה היא שעולם ומלואו קיים כאן. עכשיו, כאן זה המיקרוקוסם של המציאות כולה. יש בנו, יש כאן מהכל. ואם יש לי את ה... אני מפתחת את היכולת הזו, אנחנו מפתחים את היכולת הזו להיות עם כל מה שקיים כאן, בקרבה, בהתיידדות, כן? ברכות. כן? ממש נקרא אהבה חברית כזו, להיות סוג של חברה וקרובה אצל עצמי, אז יש לי יכולת לעשות את זה גם בחוץ. עכשיו, כל הדמויות שמגיעות בדרך, אני אולי אחזור על זה גם בסוף, הן למעשה סוג של הפנמה שלנו את עצמנו. הדמויות פה הן, מה שנקרא, הן סוג של בובות לצורך העניין. אני לא נעים להגיד, זה לא באמת בובות, אבל הן למעשה האפשרות שלנו להרחיב, לפגוש מימדים נוספים של הפנימיות שלנו. אנחנו פוגשים אותם דרך דמויות אחרות. למה? כי דרך דמויות אחרות אנחנו גם פוגשים את האיכויות שלנו. זה לא זה שאני אומרת כרגע לאדם אמיתי וחייו הולכים להשתנות. כן, יש מצב שמשהו יש שם, אבל בעצם אני מרחיבה משהו בתוך עצמי. כי מה זה האדם אמיתי? האדם אמיתי זה היכולת שלי לחוות צדדים מיטיבים. אוקיי? זאת אומרת שיש לנו גם את זה. יכולת שלנו לחוות הכרת תודה, כן? יש לי פתיחות, תנועה של זרימה בלי שהיא שואלת למה. זה התפקיד של אדם אמיתי, דרך אגב. אדם אמיתי זה מישהו שיש לי הכרת תודה עליו, מישהו שהיה שם, שאני זוכרת את העובדה שהוא היה שם, הלב שלי זוכר, ונורא פשוט לי, כשאני חושבת עליו, התנועה של הלב היא תנועה של פתיחות, תנועה של נתינה. היא לא שואלת. הלב לא שואל. אין שם שאלה האם לתת לו או לא לתת לו. האם הוא ראוי למשפטים שלי, ליחס שלי או לא. זאת, זה, זה התפקיד של האדם אמיתי. ולכן האדם אמיתי, כאשר יש לנו קושי לומר לעצמנו, אנחנו עוברים לאדם אמיתי. אדם אמיתי זה סוג של קרית רכה כזו בתוך התרגול. זה משהו שאין בו מאבק. בסדר? אני אמרתי היום באחת הקבוצות שבמקרים שאין לנו, אנחנו נמצאים במצב כזה, אנחנו לא רואים שום אדם שיטיב איתנו בחיים. לא מצליחים לעלות דמות כזו. אז מה שטוב לעשות זה לדמיין, או מה זה לדמיין? להביא לתוך בתוך המרחב שלנו, ילד או ילדה צעירים בסביבה הקרובה שלנו, לא ילדים אישיים, אבל ילד או ילדה צעירים כאלו, שהתנועה היא של, אתם מכירים אותם, אלה שישר הלב נפתח, ישר יש לנו חיוך. אין שם שאלה, יש את הילדים האלה שאתה, זהו, אנחנו, הלב פתוח לגמרי, יש שם קבלה מלאה, יש שם מין תנועה כזאת, זו האיכות. בסדר? עם מבוגרים אין לנו את זה ככה, כל כך מהיר. אבל יש ילדים שכאילו נגיד לכל אחד מכם לדמיין את הילד הזה, אתם פתאום תראו שם. והלב הוא לא ישאל אותנו, הוא כבר יהיה ב... כן, הדמות תהיה וגם הלב יהיה שם כבר לגמרי בתנועה הזאת. אוקיי? אז זה התפקיד של האדם האמיתי. מהאדם האמיתי אנחנו עוברים למה שנקרא חבר או חברה יקרים, קרובים. ונפים שבסביבה שלנו שיקרים לנו, ובאמת, בכלל גם כל המושג של חברות יש שם, ומה זה חבר יקר, ותחושת הביטחון, וזהו, זה משהו, זה לא אדם איתי, זה לא רק עובד על הכרת התודעה הזאת, על התנועה, אלא זה גם במסגרת של חברות ומערכות יחסים, שהן יותר יומיומיות. יותר יומיומיות. מחבר חברה קרובים אנחנו עוברים לדמות שהיא נקראת אדם ניטרלי. ואדם ניטרלי, מה זה אדם ניטרלי? אדם ניטרלי זה אדם שבאופן כללי אני חושבת שזה אנשים שקוראים להם אנשים שקופים. זה אנשים שלא הבחנו ואנחנו לא מבחינים, זאת אומרת שהלב שלנו או התודעה שלנו לא יצרה שום תנועה כלפיהם. לא של משיכה ולא של דחייה. ולכן זה אנשים שאנחנו לא רואים. זה דמות שמאוד קשה למצוא אותה הרבה פעמים. כן? זה אנשים שאולי אנחנו יודעים על הקיום שלהם, אבל מעולם, יכול להיות שאנחנו לא יודעים את השם שלהם, ואם אנחנו יודעים את השם שאנחנו לא מבחינים בהם כל כך. זה דמויות כאלו שהם כמו של צל בחיים. כי לא, כן, מה שנקרא, לא נתנו את דעתנו אליו. כי אם היינו נותנים את הדעת על אותו אדם, מה היה קורה באופן אוטומטי, כמו שקורה באופן אוטומטי בתודעה? או שהיינו נמשכים עליו, או שהיינו דוחים. כאילו, התודעה הרי מגיבה, אנחנו נורא מהר. כן, לב תודעה אותו דבר, אבל יש לנו תנועה מאוד מהירה. לפני שאנחנו, אפילו לא שמים לב, זה קורה נורא מהר. מוצחן בעיניי, לא מוצחן בעיניי. האדם הניטרלי זה זה שאנחנו, הוא לא מוצחן ולא לא מוצחן. כן? שום דעה בפנימיות שלנו, או שום העדפה לא קיימת. אוקיי? צריך לחפש אותו, כן? זה מישהו שחפש. בדרך כלל יכול להיות אנשים שנותנים לנו איזשהו שירות, אבל לא, אנחנו לא בהכרח פוגשים את העיניים שלהם. אנחנו מתעסקים ברמת כרטיס האשראי ובזה לקחנו, הלכנו, או שהם נותנים שירות כזה שהוא לא פרונטלי אפילו. כמו מאבטחים, כמו עובדים בסופ, כן, אנשים ככה. ופה, באדם הניטרלי קורה משהו מאוד מעניין, בעצם ברמת ההתפתחות. מה קורה? עד עכשיו נתנו כן למי שיש לנו הכרת תודה, לחבר, חבר, חברה יקרים. ופה, במקום הזה של נתינה ללא סיבה. זה נטו. לומר את המשפטים, לאחל למישהו ששותף איתי באותה מציאות, כן, בהתייחסות לזה שגם לו יש כמיהות, פחדים, אי נחת כזה או אחר, ציפיות מאחר, בדיוק כמוני. יכולת לראות שאותו אדם שלא הבחנתי בו, שותף לאותה מציאות שלי, ומתוך המקום הזה לאחל לו את המשפטים, לומר לו את המשפטים. אוקיי? שם קורה, זה כבר לא מישהו שיש לי כבכל אינטרס. זה לא בא מתוך הקרבה המובנת מאליה שקיימת. הוא מגיע מהמקום שהוא, כאילו, מבחינת הלב אין לו סיבה. ושם אנחנו גם נמצא את עצמנו הרבה פעמים, זו דמות שנורא מאוד חמקמקה, מאוד קשה להחזיק אותה בתודעה. כי אין לה צבע מבחינת, היא לא נצבעה מבחינתנו בנעים או לא נעים. Okay? בגלל שהיא לא נצבעה, מאוד קשה להחזיק אותה. נמצאת בחלק המתועתה של התודעה שלנו, שלא... אין שם בהירות כל כך. הדמות, יחד עם זאת, זו דמות שיוצרת טרנספורמציה, מכיוון שמה קורה, מה לפי דעתכם קורה כשאנחנו מתחילים לומר משפטים למישהו שאין לנו, לפחות בהתחלה, אין לנו שום תנועה כלפיו, שום אינטרס. מה לפי דעתכם יקרה? הופך לחבר. מיד מרגישים קרבה, לא משנה. בעצם העובדה שאני יושבת לי בשקט או לא בשקט בבית וחושבת עליו ומאחלת לו משהו, שם נוצר את הקרבה. שם נוצר את הקרבה. אני הבאתי אותו למרחב שלי, אני הסכמתי, כן, נשמע, ומשהו קורה בה, באופן הדי פרדוקסלי הזה, כן, האדם שהוא, יש מה שנקרא, אנשים קוראים לו אדם זר. ואין באמת דבר כזה אדם זר. זה מה שזה מראה עד כמה באמת לתרגול הזה יש פוטנציאל, כי אין אחד שלא יכול להיכנס לתוך המרחב. רק אנחנו צריכים להסכים להכניס אותם למרחב. הדמות האחרונה כדמויות מבחינת ה... זה האדם שיש לי קושי איתו, קושי ביחסים. עכשיו, זה לא צריך להיות האדם הקשה בחיי. זה יכול להיות לפעמים, אפשר להתחיל מהאדם, אני נוטה עכשיו, כך אני נוטה היום ללמד יותר, שזה אדם שהוצאתי מהלב שלי בזמן האחרון. זה לא שזרקתי מהלב, אבל פתאום לפעמים קורה, כן? לפעמים קורה שיש מישהו של איזשהו נתק, והנתק מושך עוד נתק, ופתאום זה מחוץ ללב שלי. וכאילו מחוץ ללב נוצר איזשהו... אנחנו אומרים מחוץ לנר, פתאום נוצר איזשהו ניכור, כן? ממקום של קרבה, ונוצר משהו כזה של ריחוק, של ניכור. ושם האפשרות, גם שם, כן? להרחיב את ה... לומר את המשפטים. גם לאדם שיש לי קושי איתו, אי הסכמות איתו. זה יכול להיות אותו אדם שאני לא מקבלת אותו, ואז אני חווה אותו כקשה. ותזכרו, זה... הכל קיים בתוכנו. בדיוק באותו אופן שתסתכלו כמה זה, גם בתוכנו יש לנו את החלק שאנחנו, הדברים שאנחנו אוהבים בעצמנו, ואני מדברת עכשיו על כל הדמויות, חלקים שאנחנו אוהבים בעצמנו, מקבלים, מטפחים בעצמנו, אוקיי? מקומות שאנחנו, רגעים שאנחנו יכולים להיות יותר בקרבה, יותר בהתיידדות, ומקומות שלפעמים אנחנו מנותקים, אנחנו מתנתקים מהחוויה. לא ממש יודעים מה קורה לנו, לא ממש מחוברים. הרבה פעמים בחוויות מסוימות אנחנו כאילו מסובבים את הגב לעצמנו. וגם מתרחקים, לא מקבלים, החלק הזה של אי-קבלה. איפה שתסכול נכנס והכעס נכנס, השיפוטיות נכנסת והאי... ככה זה לא צריך להיות וזה צריך להיות אחרת. זה כל אותם רבדים בתוכנו שאנחנו לא מקבלים, ולכן כל הדמויות האלו מצויות בתוכנו, וכשאנחנו מתקחים את האיכויות האלו בתוך מדיטציה, יש להם משמעות מאוד גדולה. משהו באינטימיות הזו, שמכון, כן? גם מכניסה דמויות, אבל מה קורה בתווך בהתרחבות הזו? זה מתחיל מהחלקים שאני מפרידה מעצמי, מה אני לא מקבלת בעצמי, ומה אני לא מקבלת, איזה אנשים אני מפרידה מהחיים שלי. בגדול, אנחנו מדברים פה, כשאנחנו מדברים על אברהם אביהר, אנחנו מדברים פה על, על אנרגיה של להיות הרבה יותר באחדות מאשר בהפרדה. אנחנו יוצאים ופה, הוא כזה וזה כזה, ואנחנו עושים את הכל כאילו רק כדי לא לחוש את הקרבה ואת ה... את כמה אנחנו בכלל דומים. אנחנו חיים באותה מציאות. אנחנו חיים באותה מציאות. כשאני אומרת חיים באותה מציאות, אז באמת, על אותה מציאות כפי שהבודה דיבר עליה. אותה מציאות שיש בה גם וגם וגם האפשרות, כן, גם את אי הנחת וגם את הסבל. אין מישהו שהוא לא חווה את הדברים, אני לא אגיד כמונו, אז מאוד מאוד דומה לנו. לא נמצא במעגל הזה של לידה, הזדקנות, חולי ומוות. כולנו שם. אז אלה הדמויות, ואני אקריא עכשיו ככה, אני רוצה להקריא לכם מה שנקרא את המטה סוטרה, שלמעשה התרגול, כאילו אגודה לימד את הסוטרות, דיבר על הסוטרות, ואיך הסוטרות בעצם התרגולים התפתחו. אנחנו דיברנו על הדמויות, אבל כמובן, ותשימו לב על איך בודה מדבר על כמה אפשר להרחיב, כמה עוד אפשר להרחיב את התרגול הזה. כך צריך, התרגום הוא של קרן ארבל. כך צריך לעשות המיומן במה שטוב. לאחר שיבין את הדרך אל השלווה, עליו להיות בעל יכולת ישר הגון לגמרי, ועל דיבור נעים ומתון, לא יהיר. עליו להיות שבע רצון ומסופק בקלות, עם מעט חובות ואורח חיים פשוט. עליו להיות חכם בעל חושים שלווים, צנוע וללא תשוקות למשק בית. אל לו להתמכר למשהו חסר ערך, אשר יגרום לחכמים לדבר עליו בפני אחרים. הלוואי, והנה זה הזה, וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, מנוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר יהיו המפוחדים ואיתני הרוח, מבלי לפסוח על אף אחד מהם, אלה שהינן ארוכים, עצומים, בינוניים, קצרים, קטנים וגדולים. כן, כל היצורים. גם אלו הנראים ושאינם נראים, אלו שחיים רחוק או קרוב, אלה שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שלעולם לא יוליך שולל אחד את האחר ולא יזלזל באחר בכל מצב. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר, אם מתוך מחשבה של עוינות או כעס. כשם שאין תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד, כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבול, לכל היצורים החיים. יש לטפח בליבנו אהבה חברית אינסופית אל העולם כולו, למעלה, למטה ולמה שביניהם. ללא מכשול, ללא טינה, ללא עינות, אם בעמידה, הליכה, ישיבה או שכיבה, עד שהקהות איננה. כך הוא מתרגל את המודעות הזו שעליה נאמר, זו דרך החיים הנעלה כאן ועכשיו, מבלי ליטול על עצמנו השקפות מוטעות, בעל מוסריות וראייה חודרת, הוא נוטש את התאווה על ההנאות החושים, ולבטח לא יוולד שום וברכב אין. טוב, זה לבחירתכם. העניין הוא שאנחנו מתחילים באמת בדמויות האלה שמאוד קונקרטיות, אבל כשהבודה דיבר על על הפוטנציאל של האיכויות האלה, אז באמת זה, כן? אז פה זה מאוד באמת בין דמויות קונקרטיות, אבל זה עובר אחר כך לכל הנשים בעולם, לכל הגברים בעולם, כן? לאלה שגרים קרוב, לאלה שגרים רחוק, הופך להיות משהו של יצורים שחיים בתוך המים, מתחת לאדמה. שמעתם? אלה שנולדו ואלה שעוד יוולדו. זאת אומרת, אין גבול לאיזה התרחבות הלב הזה יכול להגיע, ובעצם האיכויות האלה יכולות להגיע. אז זה המטה סוטרה. אני רוצה לראות מה שאני רוצה עוד קצת לחדד, זה לראות, אני רוצה לחדד את העניין הזה שהמטה והחמלה הולכים מאוד ביחד. ואני מזמינה אתכם כאן, גם בתוך התרגול הזה, כשאנחנו אומרים את המשפטים או פוגשים, אתם זוכרים את החלק הזה שדיברתי עליו, את החלק המגיב בתוכנו, את החלק שיש לו קושי, יש לו מקום, יש מקום לקושי הזה, כן? Okay? זה לא מחוץ. למערך החוויות שלנו, אנחנו לא שמים שום דבר מחוץ למרחב. כל מה שקיים הוא בתוך המרחב של החיים. הכל יש לגיטימציה. ולכן היכולת שלנו, או בכלל ההזמנה היא להיות עם זה בתנועה של חמלה, לראות את הספל שם, להיות עם זה, להסכים להיות שם במגע, ברכות. Okay? הנטייה היא לקחת את זה באופן מאוד אישי. אז אין לנו על זה כל כך שליטה. כי העובדה שאנחנו לוקחים דברים באופן אישי נובע מאוד מהתפיסות שלנו. מהמקומות שאנחנו עדיין, כן, בהזדהויות. זה, נכון, אם זה אישי, אז זה אישי. אף אחד לא יכול לקחת לנו את מה שאישי. אבל אפשר להכניס שם קצת איזושהי רווחה כזו ולהגיד, אוקיי, לפחות עם החלק הכבד הזה, הקשה, שנחווה כרגע כמו סוף העולם, פחות או יותר. אם זה בתחושה הגופנית, ואם זה בחוויה הרגשית פיזית אפילו, כמו הרבה פעמים אנחנו יכולים להתחיל להגיד את המשפטים, וכל מה שאנחנו מרגישים באזור הלב זה מועקה. Okay? ויכולת להניח את כף היד, בין אם באופן מטאפורי ובין באופן ממש, להניח את כף היד כמו איזשהו חלק בנו שנמצא שם במגע, okay? בקבלה, בסוג של recognition, כאילו ההכרה, שהחלק הזה כרגע מגיע. אוקיי? והכרה בעובדה שאולי יש כעס ויש תסכול, אולי חוויה של אשמה או אלבון, לא משנה, כן? יכולת להיות עם זה בקשר, במגע, לא כמו נקרא לשאת את זה, לא לדחות את זה, אבל יכולת לשאת את זה, לתת לזה, אוקיי? פשוט את המגע הרך הזה, את המפגש. אני אסיים באיזשהו סיפור קטן. אני חייבת לומר, אני ממש מזמינה אתכם בנושא של להשתעשע עם הרעיון הזה של המודיטה, של השמחה שלנו, שמחה של מישהו אחר זה כאילו שמחה שלנו. זה די באמת מהפכני. מסכים להסתכל על זה ככה. וזה לא שזה פשוט, אבל היכולת ככה, אם אני מסתכלת על הסיכום של השיחה, היכולת שלנו לשמוח הרבה יותר. כי תראו כמה שמחות יש בסביבה. תמיד מישהו מצליח במשהו. מישהו שמח ממשהו. אז למה לא לעלות על הגל? מה? רק סבל, רק סבל. בודיסטים טובים שמחים. מי שחושב בודיסטים טובים סובלים. אז, טוב. זה קצת קשור גם כן לחמלה, אבל בכלל בפוטנציאל של התרגול. מורה אחד שאל את תלמידיו, איך ידעו שהלילה נגמר והיום מתחיל? משום שזהו הזמן המדויק לתפילות קדושות מסוימות. אחד התלמידים כן אומר, כאשר אפשר לראות חיה במרחק ולהבחין אם זו כבשה או כלב, יצא אחד התלמידים. ברגע שבו אפשר לראות את הקווים בכף היד שלך, ענה אחר. זו השעה שבה כאשר אתה מביט בעץ, אתה יכול לזהות אם פורותיו הם אגסים או תהנים, ענה השלישי. המורה דחה את כל התשובות. אם כך, אמרו התלמידים, אמור לנו אתה. ענה המורה, הרגע שבו הלילה נגמר והיום מתחיל, הוא הרגע שבו אתה מביט בפניו של כל איש ואישה, ורואה שזה אחיך או אחותך. עד אז, הלילה אינו תם. אז זה נראה לי משאלת לב שלנו. לחוש קרובים לעולם. לחוש קרובים, שנקרא אצל עצמנו. וכמו שאמרתי הבוקר, התרגול הזה בחוויה שלי ובניסיון הוא תרגול מאוד חכם, הוא עוקף את השכל שלנו, את מה שאנחנו חושבים על עצמנו ועל העולם, ואת האופן שבו הפנמנו את העולם כדי, כן, להתגונן מפניו. Okay, והמגננה הזאת היא כאב אחד מאוד גדול, היא כאב של העולם כולו במידה מסוימת, אם נסכים לראות את זה. כמה אנחנו מתגוננים בנכון ובצודק ובשלי ובאני, רק כדי לא בעצם לחוות את מגוון הרגשות האלו, שכן, שיכול להיות בהם כאב ויכולה להיות בהם שמחה, אבל להישאר, מה שנקרא, במרחב כביכול הבטוח, שהוא מאוד כזה. הרבה מאוד אנרגיה הולכת כדי לשמור על על העניין הזה. פה יש תרגול של האומץ ככה לוותר על מה שעד היום תפסנו כבטוח, כשומר, כמגן. זהו, ותודה רבה על ההקשבה.